ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבמציע דף סמך. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל בשורה האחרונה בדף נ"ט עמוד ב' במשנה. אין מערבין פירות בפירות, אפילו חדשים בחדשים. וממשיך בדף ס' עמוד א', ואין צריך לומר חדשים בישנים. אומר רש"י בנ"ט עמוד ב', אין מערבין פירות בפירות, בעל הבית שומר, פירות שדה פלוני אני מוכר לך, כך וכך סעין, לא יערבנו בפירות שדה אחרת. והמשנה מציינת, גם אם הם באותו איכות, כמו פירות חדשים בחדשים, והמשנה שאומרת בריש סמך עמוד א', ואין צריך לומר חדשים בישנים, כשיש תערובת, והמילה השנייה שמתחילה עם בית זה בדרך כלל הרוב, דהיינו אין, ודאי שאין לערבב מיעוט חדשים ברוב ישנים. ישנים, כשאנחנו מדברים על תבואה למשל, במיוחד חיטה, הישן הוא יותר משובח, הוא יותר ראוי ליצירת קמח. חדשים הם יותר לחים, צריכים לעבור תקופה של ייבוש, ולכן ליצירת או עשיית קמח הישן הוא יותר משובח, ולכן אם באותו איכות אין לערבב, ודאי חדשים שהם פחות איכותיים ביחס לישנים, ודאי אין לערבב חדשים בישנים. ורש"י אומר כך בשורה הראשונה, ואין צריך לומר חדשים בישנים, פסק למכור לו ישנים, לא יערב בהן חדשים, שהישנים יבשים ועושים קמח יותר מן החדשים. ממשיך המשנה, באמת אמרו, הגמרא תתייחס לביטוי הזה, ביין התירו לערב קשה ברך, מפני שהוא משביחו. מיעוט יין קשה, ברוב יין רך, הקשה משפיח את הרך. ואומר רש"י, מפני שמשביחו, קשה משפיח את הרך. לפיכך, פסק עם אורך, מערב בו קשה. ודווקא קטני קשה ברך, שזה מה שמותר. ולא רך בקשה. פסק עם אור קשה, לא יערב בו את הרך. וכן, הביטוי שראינו מקודם, אין צריך לומר חדשים בישנים, שזה אסור דווקא, אבל ישנים בחדשים שהרוב הוא חדש, שאפ יודע מלערב מיעוט ישן ברוב חדש, זה בסדר. ממשיך המשנה, אין מערבין שמרי יין ביין, אבל נותן לו את שמריו. זה משפט הייתי אומר סתום עד שנגיע לגמרא. מי שנתערב מים ביינו לא ימכרנו בחנות אלא אם כן הודיעו. מה זה מכירה בחנות? זה מעט מעט, כמו קוס קוס, רש"י אומר פרוטה פרוטה, אלא אם כן הודיעו, זאת אומרת ללקוחות, לכל אחד ואחד מהם שמים מעורבים בו. כשאדם בא לחנות לקנות נגיד כוס יין, מן הסתם הוא חושב שהוא משלם עבור יין ב-100% יין. אם יש תערובת מים, אז צריכים להודיע על כך. ולא לתגר, לא למכור לתגר יין שמעורב בו מים אף על פי שהודיעו, שאינו אלא לרמות בו. כי אתה יכול להודיע לתגר, אבל הוא ימכור אותו בחנות בלי להודיע ללקוחות. זה הכוונה שהוא עשוי לרמות, ורש"י אומר, הוא למוכרו בחנות. אז אתה, למרות שאתה מודיע לתגר שיש מים מורבים ביין, הוא לא יודיע ללקוחות שלו בחנות. מקום שנהגו להטיל מים ביין, יטילו, אז אין כאן בעיה של רמות, זה המנהג והכל מצפים לכך. התגר נוטל מחמש גרנות ונותן לתוך מגורה אחת. רש"י כותב, התגר נוטל מחמש גרנות, אנחנו מדברים כמובן על תבואות, שהכל יודעים בו שלא גידלו בשדותיו, ומבני אדם הרבה לוקח, ובחזקת כן לוקחים. כאן אנשים יודעים שהוא מספק ומוכר סחורה מכמה ספקים. ועוד דוגמה על כך, בעניין יין, מחמש גיטות, התגר הוא נוטל מחמש גיטות ונוטל לתוך פיתום אחד. יש גרסה אחרת במגלל פיתום סמך בסוף, בכל אופן הכוונה ונוטל לתוך חבית גדולה, ובלבד שלא יהיה מתכוון לערב. רש"י כותב על זה שלא יתכוון לערב, להוציא כל לקנות הרבה, הרוב ממקום משובח, לערב בו ממקום אחר, ושכניו סבורים שכל הפירות מאותו מקום. הגמרא, תנו רבנן, אין צריך לומר חדשות מארבע וישנות משלוש, דאין מערבין. דיברנו מקודם על תערובת חדש בישן, אז כאן זה פשוט שאם החדשות הם ארבע סעין בסלע, והישנות יותר יקרים, הם רק שלוש סעין באותו מחיר סלע, זה פשוט לא שלא מרווין. אלא אפילו חדשות משלוש וישנות מארבע, אפילו במצב כזה שהחדשות יותר יקרות מהישנות, אין מרווין. כי הקונה רוצה את התבואה, את החיטה שהוא קנה, לעשות מזה קמח. אז הנוכחות החדשות פוגע, גם אם החדשות יותר יקרות. עכשיו תשאלו, מה פתאום שחדשות יהיו יותר יקרות? הרי הסברנו מקודם שהישן הוא יותר מתאים ליצירת קמח. אז למה שהחדש יהיה יותר יקר? זה המשך הברייתא כאן. הסיבה לכך, מפני שאדם רוצה לישנן. יש מקרים שאדם קונה תפועה לאחסון לטווח ארוך, אז לשם כך החדש הוא יותר מתאים, הוא חדש, יש לו חיי מדף יותר ארוך ממה שהוא כבר ישן. בכל זאת אומר התנה שהלקוחות מצפים ליצור קמח, וזה שיש מצבים שחדש יותר יקר, זה לא משנה, זה לא נותן אפשרות לערבב חדשות בישנות. נסתכל ברש"י להסביר את הפסקה הזאת שהסברנו בעל פה, מפני וכולי, אומר רש"י, מפני שאדם רוצה לישנן, מפני שהעילוי דמיהם של חדשות אינן מפני שהן טובות כי ישנות, אלא שאדם רוצה לישנן. וזה המקרה שאנחנו אומרים שאסור לערבב חדש בישן, וזה שפסק עמו על הישנות אינו רוצה לישנן, וכך אסור לערב בו חדשות ואפילו מעולות בדמים. אני חושב שברור שאם אדם רוצה אותם לישנן, אז החדשות הוא באמת יותר מבוקש. אבל רש"י תורח פה להדגיש שכאן מדובר שאדם שפסק עמו על ישנות לשם יצירת קמח. ממשיך הגמרא, באמת אמרו ביין התירו לערב קשה ברך בני שהוא משביחו. אמר רב אלעזר, עדה אמרה, עדה זה כמו זאת אומרת. כל באמת אמרו, כשאומרים הביטוי הזה במשניות, הלכה היא, יש לפסוק כך. נסתכל כאן ברש"י, באמת הלכה, מדייב טעם למילתי, מזה שהתנא נתן הסבר, וההסבר מפני שמשביחו, שהקשה הוא משביח את הרך, ואין לגמגן בדבר, ונקד בעל המתניתין, באמת, התנא השתמש במילה הזאת, אחרי שהוא נתן טעם לדבר, שמע מן הכהכת את תני באמת, הלכה, ואין לחסם ולגמגם בדבר. כאילו, אין להסס. חזרה לגמרא. אמר רב נחמן, מה שאמרנו שמותר להרבב את הקשה ברך, הוא בין הגיטות שלנו. זה תקופה מסוימת שהיינות תוססים. ואומר רש"י, ובין הגיטות שלנו דמשפיחו. שתוססים זה או עם זה ונעשים טעם אחד, אבל לאחר הגיטות שכבר קלט כל אחד ריחו וטעמו, אין משביחו אלא פוגמו. ממשיך הגמרא, והעידנה בזמן הזה דקה מערבי שלא בין הגיטות, אמר רב פאפה דיידעי, וכמה אנשים יודעים על כך ומוחלים מאחר שהוחסקו לעשות כך. אבל חברי דרביקה אמר, המני, מה שנאמר עכשיו, שהעידנה מעווים שלא בין הכיתות, רבי אחא, זה על פי רבי אחא. דתניא, רבי אחא מתיר בדבר הנטעם. מה שטועמים לפני שקונים אותו, אז מותר לעשות את התערובת. ולכן האדם יודע לפני שהוא קונה מה שהוא עומד לרכוש. ממשיך הגמרא, ואין מערבין שמרי יין ביין, אבל נותן לו את שמריו. הרישא אומר שאין לערבב שמרים, וההמשך אבל נותן אומר שכן מותר לערבב, והעמוד רשע אין מערבין כלל. אנחנו פה מתחילים קושיה שממשיך עד שורה שנייה בשורות הרחבות, בערך חמש שורות. אז הגמרא תמה איך המשנה כאילו סותרת את עצמה תוך כדי דיבור. אז המרשע אומרת אין מערבין כלל, וממשיכה ואומר אבל נותן את שמריו. וכי תמה מי אבל נותן לו את שמריו, דקה מודע לי שמותר לערבב שמרים אם אתה מודיע ללקוח. מדקתה ניספה, אבל זה לא יכול להיות פירוש הרשע, כי המשך המשנה מדברת על להודיע או לא להודיע. זה כאן הגמרא אומרת מדקתה ניספה בעניין מים שנתערב ביין, לא ימכרנו בחנות אלא אם כן מודיעו, ולא לתגר אף הפי שמודיעו. אז הסיפה הוא מחלק בין הודיעו ללא הודיעו, מכלל דרשה אף אגב דלא מודע לי, שמותר להרבב שמרים. אז הניסיון פה לחלק בין מודע ללא מודע לגבי שמרים, לא, כאילו, איך אומרים, לא נכון. אז יוצא עדיין שיש בעיה להבנת המשנה, כי שוב פעם הרשע אומר שאין מערבין שמרי עין ביין, ואז הוא אומר אבל נותן לו את שמריו. ולהסביר נותן לו שמריו זה אם הוא מודיע לו, זה לא מדויק. אמר רב יהודה, הכי כמר, אין מערבין שמרים של אמש בשל יום, ולא של יום בשל אמש, אבל נותן לו את שמריו, כלומר של היין עצמו. רש"י מציין שהדוגמאות אלו של היום ואמש הם לאו דווקא. רש"י אומר בשורה שנייה מתחת לגמרא בסוף השורה, והוא הדין ליום ויום משתי חביות. גם בצורה כזאת, גם במצב כזה, לא לוקחים את השמרים של יין אחד, מערבים אותו עם יין מחבית שני. אלא אוך דמילקה נתת סתם יום ומש משתי חביות. חזרה לגמרא, תניה נמי הכי, רבי יהודה אומר, השופה יין לחברו. השופה זה לשפוך לאט לאט, הרי זה לא יעריב את יעריב של אמש בשל יום, ולא של יום בשל אמש, אבל מעריב של אמש בשל אמש ושל יום בשל יום. מי שנתערב מים בינו, הרי זה לא ימכנו בחנות, אלא אם כן מודיעו. עכשיו מעשה, רבה הייתו לחמרה מחנותה, הביאו יין חי לרבה מחנות מזגי, ורבה מזג את היין, כלומר הוסיף הוסיף מים, זה מיזוג בתלמוד, הוא מזג, הוא הוסיף מים ליין חי שהוא רכש מהחנות, תרמי טעם אותו ולא לא הווה בסים, לא היה טוב. בסים בדרך כלל זה מתוק, אז בענייננו הוא לא היה טעים מה שיין צריך להיות. שדרי לחנות, אז הוא יחזיר את זה לחנות. אמר לאביי, איך אתה מחזיר יין מדולל לחנות? ולא לתגר, וחנות זה כמו תגר. המשנה אומרת שלא לא נותנים, לא מוכרים יין מעורבב עם מים לתגר, אף על פי שהודיעו. אז איך אתה החזרת את היין המדולל לחנות? אמלא מזג ידידי מידע ידיעה, המיזוג שלי ידוע שאני נותן, וזה ידוע, יש עוד כמה מקומות בשס שרבה היה מכין יין, דהיינו מערבב מים עם יין בשיעור מים יותר מן הרגיל. מן הרגיל היה שני חלקי מים לכל חלק יין, ואצל רבה היה שלושה חלקי מים לכל חלק יין, יין חי. וזה מה שרבה מסתמך על כך שזה לא יכול לבוא לידי רמאות או הטיה, כי המיזוג שלו מפורסם. וכי תימה, ואולי תגידו שבכל זאת לא היה ראוי לכך, דטפי ומחיילי ומזבני, אותו בעל חנות הוא יוסיף קצת יין, קצת יותר יין, מחיילי, כבר להמתיק אותו, להשביח את הטעם, אבל בכל זאת הוא עדיין רוב מים, ואנשים יחשבו שהם קונים יין 100%, 100% יין. ולכן בכל זאת יש לאסור, כי שמה אותו בעל החנות יעשה את מה שתיארנו עכשיו, והציבור לא ירגישו את המים. אז אם תגידו שזה עדיין בעיה, אם כן, אין לדבר סוף. יהיה מצב שאף מים, 100% מים, בקבוקי מים יעשו למכור לחנות. כי מה? הוא ייקח את המים והוא ירבב את המים עם יין וימכור אותו כיין, וכמובן אין לדבר סוף, ולכן אין להקפיד לאסור על כך. מקום שנהגו להטיל מים ביין יטילו וכולי. תנא, למחצה ולחצי מים, לשליש, היין הוא רק שליש, ולרביע, הרעיין הוא רבע, הכל כמנהג המקום. כך אומר רש"י, למחצה ששוביע, הכל כמנהג המדינה, יטיל מים עם מחצה, מחצה עם שליש שליש. אמר רב, ובין הגיטות שלנו, מה שאנחנו מתירים תוספת מים ליין, זה אך ורק באותה תקופה שהיינות עדיין תוססים, כפי שהסברנו מוקדם יותר. המשנה, רבי יהודה אומר, לא יחלק החנווני כליות ואגוזים לתינוקות. כליות עם קוף, כמובן, כמו שאתם רואים, אלו הם תבועות שצלו אותם או עפו אותם. היה אז מין חטיף, אז האדם לא יחלק את הכליות והאגוזים לתינוקות שההורים שולחים אותם לקנות, ומישהו מרגילן לבוא אצלו. זה אמצעי למשוך את הילדים לבוא דווקא אצלו, וזה יהיה על חשבון אחרים, ואומר רש"י, מקפח מזונות חברו. רש"י אומר את זה על המשך המשנה, אבל זה אותו רעיון פה. וחכמים מתירים. ממשיך המשנה ואומר, ולא יפחות את השאר, שבעל חנות אחת שלו, הוא לא יוריד את המחירים, וחכמים זכו לטוב, עד הרבה שטוב שהוא מוכר בזול. לא יבור את הגריסים, דברי אבא שאול. לא יבור זה לברור את הפסולת מתוך הגריסים. אומר רש"י, לא יבור את הפסולת, לפי שמתוך שנראות יפות, הוא מעלה את דמיהם הרבה מדמי הפסולת שנטל מהם. ממשיך המשנה ואומר, וחכמים מתירים. ומודים שלא יבור מעל פי מגורה. זה מצב שאדם בורר רק השכבה העליונה, אבל הפסולת שלמטה ממנו הוא לא בירר, שאינו אלא כגונב את העין. אין מפרחסין, המילה הזאת מפרחסין, הגמרא תפרש אותו, אין מפרחסין לו את האדם. האדם כוונה עבד כנעני או עומד להימכר. כוונה, אגיד כבר עכשיו, זה עניין של ליפות הסחורה. כאן הסחורה זה יכול להיות עבד כנעני, ולא את הבהמה ולא את הכלים. הפעולה הזאת הוא איך אומרים, גונב דעת הבריות. הם חושבים שהוא דבר יפה בזמן שהוא רק משהו חיצוני. מי תעמיו דרבנן, שמתאים לחנווני לחלק אגוזים? דאמר ליב, אותו שמחלק אגוזים, אם המתחרה מתלונן על כך, הוא אומר לו, הראשון אומר לו, אנא מפליג נא אמגוזי, אני מחלק אגוזים ואתה פליג שיסקי. אתה יכול לחלק שיסקי, כמו שזיפים יובשים. כל אלו אפשר להבין, היו חטיפים שילדים היו מתלהבים מהם. אולי היום בזמן ההקלטה הזאת אפשר להגיד דוגמאות אחרות, אבל אנחנו לא נרחיב על כך. ולא יפחות את השער, וחמימו זכו לטוב. מה הייתה מעד הרבנן שאמרו זכו לטוב, לשון ברכה? אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. משום דקמרוויך לטרעה, אומר רש"י, משום דקמרוויך טרעה, טרעה זה שער, ועוצרי פירות יראו שהוזלו וימכרו בזול. זה רק ידרבן את כל המתחרים להוריד מחירים. ולא ממשיך הגמרא, ולא יבור את הגריסים, דברי אבא שאול וחמתירין וכו'. מן חכמים, רבי אחא דתניא, רבי אחא מתיר בדבר הנראה. ואומר רש"י בשורה שנה, מתיר בדבר הנראה, הלא יכול לוקח לראות, להבין מה דמי הפסולת הנברר מאלו שישנו באחרים, באצלחים שלא בירו, אז יודעים, רואים את ההבדל, וטוב לא לעלות בדמיהם של אלו יתר על כן, בפני התורח. זה שווה, למרות שאולי כמות הפסולת, אם היה נמצא פה, היה שווה סכום מסוים, ועכשיו הוא העלה את המחיר יותר משווי הפסולת. כשאני אומר שווי הפסולת, היינו התבואה המבוררת באותו משקל של הפסולת, שווה משהו מסוים, חשבון מסוים, מחיר מסוים, ו והוא, המוכר הזה, מעלה את המחיר עוד יותר מאותו משקל, אותו מחיר, זה לא מפריע, כי זה חוסך תלחה ללוקח. ולא יבוא את הגריסים, סליחה, ואין, שורה רביעית, אין מפרפסים ולא לא את האדם וכו', ולא את הכלים, תנו רבנן. וכאן אנחנו באים להסביר מה זה אין מפרחסים. אין משרבטים את הבהמה. זה דוגמה. אמרנו שמפרחסים זה עניין ליצור נראות, מראה משופר, ותלוי כל דבר ודע, איך עושים, מה עושים. אז אומר, הגמרא אין משרבטים את הבהמה. זה יוסבר בעוד שורה, בשורה הבאה. ואין נופחים בקרביים, שמוכרים איברים פנים של בהמה, אין נופחים בקרביים, זה לנפח אותם שהם נראים גדולים ורחבים יותר ממה שהם באמת. ואין שורין את הבשר במים, שזה הופך אותו לרעות בשר שמן בזמן שהוא לא כך. אומר רשי, ואין שורין בשר במים שהם מלבין, והכחוש נראה שמן, מה שהוא באמת כחוש נראה שמן עקב כך שהשרית אותו את הבשר במים. מי אין משרבטין? אז יש כאן שני פירושים. אחד, תרגימו, מיה דחיזרה, זה מי סובין. אומר רשי, משקין אותן מי סובין והם נופחים מאה ושערה נזקף. פירוש שני בגמרא, זירמה רב כהנה, מזקפת. ומה זה מזקפת? רשי אומר, קרצוף. ומביא לשון לועזי, זה עניין של לסרוק את שערותיו עם מסרק. ממשיך הגמרא, ואנחנו נראה בשורות הבאות משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו המילה שערה התיר, רבנים שהתירו פעולות שונות שמשביחים את הדבר העומד למחירה. שמואל, ממשיך הגמרא, שערה הוא התיר למירמה תומי לסרבלה. מה זה? אומר רשי, מביא לשון נועזי שמשמעו ציציות ליפותו עושים לו תלעי מחוטי משי סביב. אמרתי ציציות, לא הכוונה ציצית של המצווה, אלא תוספת חוטים סביב, סביב אותו בגד, וזה מייפה את הבגד, משפר את הנראות, ושמו התיר את הדבר הזה. רב יהודה שר לקסקוסי קרמי, ועל זה רשי גם הוביל לשון לועזי, זה לעמלן במי סובין. קרמי זה בגדים המצוירים, ועל זה רשי מביא לשון לועזי שמשמעו בדים מקושטים בדוגמאות צבעוניות. ממשיך הגמרא רבה שר למידק צרדי, ורשי על זה אומר להדק בגדי קנבוס במקבות עץ שיראה חותן דק. רבה שרה לצלומי גירי, זה לצייר על חיצים. רב פאפה בר שמואל שרה לצלומי דיקולי, זה לצייר סלים. שורת אמרה, איך מותר לעשות כזה דבר? נען תנען, אין מפרחסים לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים. הגמונה לא קשיה, בחדתי, אם הכלי הבסיס הוא חדש, חדתי, מותר להוסיף צבעים וציורים, בעתיקי. אבל אם הכלי הבסיסי הוא עתיק, הוא ישן, ואתה מצייר עליו, אתה הופך אותו לראות משהו לא, להיראות חדש, אבל הוא לא, זה אסור. פרחוס דאדם מהי היא? אמרנו אין מפרחסים, לא את אדם, ואדם אמרנו זה עניין של מכירת עבד כנעני. מה זה, איך זה בא לידי ביטוי, מה זה במציאות? אז יש כאן מעשה שדרכו נלמד מה זה פרחוס אדם. כי התהו עבד סבא, היה עבד, עבד כנעני, זקן, היה זקנו מלובן, ודאזל צבעי לראשי ולדקני, הוא הלך וצבע את שעות ראשו, זקנו, שחור. עתה לקמי דרבה, אמר לזבנן, אז אותו עבד הגיע לרבה ואומר, תקנה אותי. אמר לרבה סירף, אומר, יהיו עניים בני ביתך. טוב לי לפרנס עניי ישראל והם ישמשוני. עתה לקמי דרב פאבר בשמואל, זבני. אותו עבד הגיע לרב פאבר ורב פאבר קנה אותו. יום אחד אמר לי אשכן מיה, יום אחד רב פאבר ביקש, תביא לי מים לשתות. עזר חברי לראשי ולדקני, הוא הלך והוריד את הצבע של ראשו וזקנו, היא הופיע כעת כמו שהוא, אדם זקן, ישיש, אמר לי, העבד אומר, חזי, דענה קשיש מעבוך, תשים לב, אני יותר מבוגר מאבא שלך, והוא התכוון לומר ש... לא מן הראוי שתטיל עליי עבודות משפילות כאלו שאני אמור לשמש אותך בהגשת מים. קרי הנפשי, רב פאפה התייחס לעצמו בציטוט פסוק הבא, צדיק, והוא התכוון לרבה, מצרה נחלץ ויבוא אחר תחתיו. יש שמציינים שבמקרא הפסוק הזה מופיע בניסוח אחר, במקום ויבוא אחר, אלא כתוב ויבוא רשע תחתיו. כנראה שרב פאפה לא רצה לקרוא לעצמו רשע, אבל במקום זה הוא אמר ויבוא אחר תחתיו, הוא אומר את זה על עצמו. ובכך זכינו לסיים פרק הזהב של מסכת בבא בתרא, וכעת ממשיכים לפרק חמישי, פרק, הייתי קורא לזה פרק מפורסם, שעניינו הלכות ריבית. פרק איזהו נשך. והנושא שמופיע בשוליים, איסור נשך, איסור ריבית. אנחנו נראה במשנה הלשון תאופית, אבל זה המילה הידועה מפורסם יותר, ריבית. לפני שנתקדם לתוכן המשנה בגמרא, יש להכיר שני פסוקים מן התורה, אחד בספר ויקרא ואחד בספר דברים, והוספנו את הפסוקים האלו בשולי הגמרות המסומנות שלנו. ומה שאני אומר זה בנוסף לפסוק ש מוזכר בתוך הגמרא עצמה. קודם בויקרא פרק חפי פסוק למד וו, פסוק שפונה למלווה, כתוב אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראית מלוקיך וחי אחיך אימך. פסוק בדברים פרק חף גימל פסוק חף, הוא מובא בגמרא, אבל אנחנו נקרא ממה שכתבנו בשוליים עם תוספת כמה מילים. הפסוק אומר לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר אישך. יש להגיד מראש שבהלכות ריבית קיים איסור ריבית מדורייתא ואיסור ריבית דרבנן. יש גם ביטוי אבק ריבית. אנחנו אולי נגיד רק ככותרת, ריבית דורייתא זה ריבית שנקבע מראש בהלוואת כסף. אדם מלווה 4 שקלים וקובע שיחזירו לו 5 שקלים, זה ריבית דורייתא. יש בדוגמאות, יש בתחום מסע ומתן מקח וממכר מצבים שה מחיר עולה והבן אדם מקבל יותר כסף ממה שהוא השקיע מראש, זה לא ריבית קצוצה כפי שתיארנו מקודם, אלא ריבית דרבנן. יש, איך אומרים, המון המון הלכות, המון פרטי פרטים, ולכן אני אקצר ונסתפק במילים האלו בתור הקדמה, ונשאיר את השאר ללימוד עצמו, פרק איזהו נשך. עכשיו המשנה, איזהו נשך ואיזהו תרבית. כפי ששמעתם מקודם בפסוק מוזכר, אל תיקח מיתו נשך ותרבית. תרבית, שלא ניתה, הוא משמעו להרבות. אנחנו אומרים ריבית, אבל השורש של המילה הזאת זה עניין להרבות. אז מה זה נשך ומה זה תרבית? איזהו נשך? המלווה סלע בחמישה דינרים. סלע מכיל ארבע דינרים. אדם מלווה סלע, דהיינו שווי של ארבע דינרים, וקובע שיחזירו לו חמישה. זה לאו דווקא בכסף, זה גם יכול להיות באוכל, כמו שהזכרנו מקודם בפסוקים שקראנו. בדברים כתוב נשך כסף, נשך אוכל. אז דוגמה באוכל, אדם מלווה את חברו סתיים חיטין, שני סעים, סתיים חיטין, בציפייה שיחזירו לו כאילו בשלוש. אסור, בפני שהוא נושך, זה כואב ללווה, הוא נושך, הוא לוקח ממנו מה שהוא לא קיבל מראש. ואיזו תרבית? וכאן אנחנו ממשיכים לדוגמה של מקח וממכר, של מסחר, ואינו דוגמה של הלוואה. אז מה זה תרבית? המרבה בפירות. כיצד? לקח אימנו חיטין בדינר זהב עקור וכן השאר. אדם לקוח, הוא שילם לספק דינר זהב, זה 25 דינרי כסף, זה השווי. דינר זהב אחד מכיל 25 דינרי כסף, ולפי עבור קור חיטה, קור זה מידה, זה 30 סעה, אז הוא שילם 25 דינרי כסף עבור קור תבואה, וכן השאר, היינו, יצא השאר. זה דבר מאוד מאוד חשוב ומרכזי בכל אורך הפרק. אם יצא השאר, המחיר נקבע, מול מקרים שהמחיר לא נקבע. ואומר רש"י, וכן השאר כך היו נמכרים בעיר, והותר לו לתת מעות עכשיו על מנת ניתן לו זה חיטים כל ימות השנה בדמים הללו כשיעור מעותיו. ואף הפי שעכשיו אין לו חיטים, למרות שהספק הזה שקיבל את הכסף ממך לקוח אין לו חיטים, נתנן בפרקין יצא השאר, פוסקין, אפשר לפסוק להיכנס להסדר כזה שהוא יספק לך במשך השנה קור חיטים, ואף הפי שאין לזה, יש לזה. לכן אין כאן בעיה של מה שנקרא שכר המתנה. גם אם החיטים עולים במשך השנה, זה לא בעיה. הוא יכול לספק בלי להעלות את המחיר. ולמה? כי כשאתה נתת לו את הדינר זהב, נכון, לא היו חיטים, אבל השכן, הספק השכן, היה. אז הוא היה יכול לפנות אליו באותו מעמד לספק לך. ויכול המוכר הלז לקנותם ארתה במאות הללו. זה התחלת הסיפור, שהלקוח שילם בדוגמה של המשנה 25 דינרי כסף בציפייה שהמוכר שהוא הספק יספק לו קור חיטים במשך הזמן. וכן השאר, עמדו, ממשיך המשנה, עמדו חיטים לאחר זמן ב-30 דינרים. השווי של אותם חיטים שהוא שילם עבורם עלה ל-30 דינרים. אמר לו, אז הלקוח אומר, תן לי חיטאי, שאני רוצה למוכרן ולקח בהן יין. אז הלקוח השמיע את התוכניות שלו לספק הזה, והמטרה של הלקוח הוא לרכוש יין, יין בשווי החיטים. שווי החיטים כעת, אם היו מספקים אותם, היו 30 שווה 30 דינרים. אמר לו, הרי חיטיך עשויות עליי ב-30. אותו ספק, ספק החיטים אומר, תשמע, החיטים שאתה רוצה, נכון, כעת הם שווים 30 דינרים, והרי לך אצלי בהן יין, ואני אביא לך, אני אספק לך יין, אתה רצית יין, אני אביא לך יין, יין בשווי 30, ויין אין לו אסור. נסתכל ברשי, אמר לו, תן לי חיטאי, וזו מותרת היא, אם נתן לו חיטים. אבל פיסוק היין שפסק לו לתת בהן אסור, הועיל ואין לו שמה יוקיר היין, ואף על פי שפוסק עמו כשר היין של עכשיו, הוא כבר יצא השאר, כל הנתונים האלו הם במקום. זה נראה שמותר לעשות את זה, אבל לא, כי אין לו. ובגמרא מפרש טעמה. אני מדגיש שוב פעם, הדוגמה הזאת והגמרא תאיר על כך, אינו בעיה של ריבית דורייתא, אלא מדרבנן. קודם כל, זה לא היה מקרה של הלוואה עם הקצבה ריבית מראש. עם הזמן, זה היה מסחר, ועליית המחיר, עליית השווי היה ממילא, זה לא היה דבר שקבעו מראש, לכן זה נכנס לתחום של ריבית דרבנן. ועל כך הגמרא מאירה עכשיו, מדשוויק לריבית תורייתא, שהמשנה שאלה ואיזו תרבית, והמשיכה עם דוגמה של המסחר, המרבה בפירות וכו', אז הוא לא נתן דוגמה של ריבית דורייתא, זה ריבית דרבנן. מזה שהתנה עזב ריבית דורייתא וכמפרש דרבנן, כדי לפרש מה זה ריבית, הוא נותן דוגמה של מה שהוא עשו מדרבנן. מכלל, מכאן אפשר לדייק ולהבין, דורייתא דנשך ותרבית חדה מילתא, היא לא היה מקום לתת איזו דוגמה אחרת ממה שהמשנה הסבירה כנשך. נשך דורייתא, המשנה התנא נתן דוגמה. אם תשאל, תביא לי דוגמה של ריבית דורייתא, אז יהיה אותו דבר, חדה מילתא היא. ולכן כדי לתת איזושהי דוגמה נוספת, היה לתנא לעבור לתחום אחר, תחום נוסף, תחום של ריבית דרבנן. הגמרא שואלת, איך אתה אומר שריבית ונשך דורייתא זה חד אמרת, והקראי טיבי, נשך כסף וריבית אוכל? נסתכל ברש"י, והכתיב נשך כסף וריבית אוכל, ורש"י מצטט מהפסוק, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך, ומדחלקו לשני לאווים תרתי נינו. זה אמור להיות שני דברים. עקב מה שהגמרא העירה עכשיו והקראי כתיבי, מתבקש למצוא הבדל בין נשך וריבית. ועל כך באה הגמרא ודוחה את הניסיון הזה. במילים קצרות, הגמרא רוצה להוכיח, והיא תוכיח כך, שאין הבדל למעשה ברמה של כמובן דין דורייתא בין נשך לריבית. אצלנו בגמות המסומנות יש דחייה ארוכה שמסומן אצל הגמרא, אתם יכולים לראות שזה ממשיך עד שלוש שורות מסוף העמוד. הוספנו גם כמה סימונים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם יכולים לראות מעוין ניסיונות היא קיים נשך בלי תרבית או תרבית בלי נשך. צורת הבית יופיע בשני כיוונים, קודם עם השפיץ למעלה, אנחנו קוראים לזה הצעה, והפוך דחייה. גם פס כפול יופיע בהמשך שמדגיש את המשפטים הביטויים אי בתר אי קרה אזלית או בתר בסוף. זה יובן כשנתקדם בגמרא. אז שוב פעם, כל השורות האלו זה בעצם דחייה לרעיון שיש הבדל או נקודת חלוקה בין נשך לתרבית. ושואלת הגמרא, ודיינו הדחייה, ותספרה, תסביר מה שהצעת, דעיקה נשך בלא תרבית ותרבית בלא נשך. ברשי, שורה האחרונה בשורות הקצרות, מי עיקה נשך שנושך את חברו ואין ממונו מתרבה? כאילו, הייתכן כזה דבר? ומי עיקה תרבית ממשיך רשי, ומי עיקה תרבית שהי מלווה נזכר ולא יהי לווה נשוך? אז בואו נתקדם בגמרא ונזרום עם הניסיון להוכיח כך, אבל אנחנו עירנים על כך שזה לא יצליח. נשך, אנחנו במעוין הראשון, נשך בלא תרבית, היחידמי אי דאויז דאוזפי 100 ב-120, עוזפי הלוואה, אם פלוני המלווה הלווה 100 פרוטות וקבע שהלווה יחזיר 120, מעיקרה קיימי 100 בדנקה. בהתחלה 100 פרוטות הם שווים דנקה, דנקה זה שישית, שישית מה? שישית דינר, זה גם מאה, זה גם מטבע שהיא שישית דינר, הגמר קורא לזה דנקה. כשהוא המלווה הושיט את ההלוואה, 100 פרוטות היו שווים דנקה. ולבסוף, כשהלווה יחזיר את החוב, קיימי 120 בדנקה. אותו דנקה שווה 120. נשך איקה, הלווה מרגיש שהוא ננשך, נשך איקה דקה נחית לי, נושך נחית, נושך ומחסרו, דקה נחית לי, דקה שקיל מיני מידי דלא יהיב. המלווה לוקח ממנו את ההפרש הזה עוד 20 פרוטות, מה שהוא לא קיבל, מה שהלווה לא קיבל. או במילים אחרות, המלווה מקבל מה שהוא לא נתן, ותרבית לקה דלת לרווחה מצד המלווה אין ריבוי, כי מה? דדנקה אוספי, הוא ילווה דנקה מאה, ודנקה קשה כלמיני, כי אמרת שלבסוף 120 הם עדיין הם שווים דנקה. אז הנה אולי זה דוגמה, אבל הגמרא דוחה. ניסינו פה, וגם אם נתנווט דרך הקבקובים בשורה לפני כן, ראינו נשך עיקה תרבית לקה, זה מה שאנחנו בעצם מחפשים, שיש אפשרות להפריד ביניהם. אבל הגמרא דוחה. סוף סוף אי בתר מעיקרה אזלת. אם אתה מדגיש, מסתכל על כל הסיפור אבל ממבט ההתחלתי, הרי נשך והרי תרבית. בהתחלה היה הלוואה של 100 עם קביעה להחזיר 120, אז יש כאן נשך ויש גם תרבית, הרי מלווה יוביח 20 פרוטות. אז אם אתה מדגיש את ההתחלה, יש גם נשך וגם תרבית. אי בתר בסוף אזלת, אם אתה מסתכל על העסקה הזאת ממבט הסופי, לא נשך עיקה ולא תרבית עיקה. נסתכל ביחד ברש"י. אי בשורה שלישית מתחת לגמרא, אי בתר מעיקרה אזלת, אי חשבית להני פרוטות השתה כדמעיקרה, הרי נשך והרי תרבית, שהוא יכול לקח בהם מאה במאה ונשכר 20. אבל אם אתה או מסתכל על העסקה הזאת בתר בסוף, ממשיך השילו נשך איתה, שהלווה יכול לקנותם במאה, וזה שווה מה הלוויו. כשאנחנו מדברים בתר בסוף אזלת, הלווה הוא קיבל סכום שהיה יכול לרכוש אותו דנק, אותו מאה, וכעת הוא מחזיר סכום שבו גם כן יכול לרכוש דנקה ולא תרביטיקה. כמו שהסברנו מקודם, המלווה לא מרוויח כלום, הוא הלווה סכום ששווה מאה והוא קיבל בחזרה סכום ששווה מאה. אז אנחנו לא יכולים להפריד בין נשך ותרבית כפי שאנחנו דחינו עכשיו. ותו, תרבית בלא נשך, היכי דמי. אי דאוזיף מאה במאה, מעיקרה קיימי מאה ודנקה, ולבסוף מאה בחומשה. הוא הלווה מאה, שבהתחלה מאה שווה דנקה, ולבסוף המאה שווה חומש, חומש זה חמישית דינר. אז הנה יש כאן דוגמה של תרבית, ריבוי. והאם הדוגמה הזאת יכולה להוות דוגמה שיש הפרש או הבדל בין ריבית לנשך? ושוב פעם הגמרא מנתחת. אי בתר מעיקרה אזלת, אם אתה מסתכל על המצב מהנקודה ההתחלתי, לא נשך עיקה ולא תרבית עיקה. הוא הלווה מאה והוא קיבל בחזרה מאה. אי בתר סוף אזלת, אם אתה מסתכל על כך שהמאה האלו עלו בשוויים מבחינת הדינר, משישית דינר לחמישית דינר, אז הרי נשך והרי תרבית, יש גם את שניהם. אלא אמר רבא, אי אתה לא יכול, אי אתה מוצא לא נשך ולא תרבית, ולא תרבית ולא נשך, ולא חלקן הכתוב אלא לעבור עליו בשני לבין. זה שהתורה מציינת את נשך בנפרד ותרבית בנפרד, זה אומר שמי שמרווה בריבית, אז הוא עובר על שני לבין, לב של לא לנשוך, לא תשיך, וגם לא תרבית. כעת בנושא סלש מבנה שמופיע בשוליים, אתם רואים צורת כתר.
מקורות מן הפסוקים יש שני חיובים, נשך ותרבית על כסף, אוכל ושאר דברים. שוב פעם, אנחנו צריכים להתייחס לפסוקים, הזכרנו את הפסוקים מוקדם יותר, ותוך כדי הגמרא נחזור על הפסוקים האלו. הקבקוב שהופיע בשורות הבאות זה הדגשת כסף ואוכל. צורת הקבקוב השני, הנקודות, הדגשת האיסורים, נשך ותרבית. כפי שציינו, צורת הכתר הוא מגיש מקורות מן הפסוקים, יש שני חיובים, רק כדרכנו בלימוד בשיטת מפת התלמוד, נזכור ונסתכל על עומד לפנינו ממעוף הציפור כתר מספר אחד כאן, ובסמך א' עמוד א', בערך ברבע עמוד, אנחנו רואים רבינה מודגש בצורה הזאת, והוא מספר 2. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, אנחנו נצטט כעת את הפסוק בויקרא פרק חפי פסוק למד זיין. נגיש שהפסוק הזה מדובר במלווה, הוא פונה למלווה, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. הדגשנו את המילים כספך עם פס מקווקו והמילה בנשך שזה קשור לכסף, והמילה במרבית עם המילה אוכלך. על כן הגמרא אומרת, אין לי אלא נשך בכסף, כפי שכתוב בפסוק, את כספך לא תיתן לו בנשך, וריבית באוכל. אני חוזר עוד פעם, הפסוק הזה פונה למלווה, נשך באוכל מניין, כי עד עכשיו דיברנו על נשך בקשר לכסף, מה לגבי נשך באוכל? וראינו במשנה דוגמה על כך שהוא הלווה לבן אדם שני סעים סתיים חידים וקבע שיקבל בחזרה 3, זה באוכל. אז נשך באוכל מניין? תמוד לומר נשך אוכל, זה פסוק, וכאן צריכים להגיש את פסוק אחר לגמרי, פסוק בדברים פרח חפים ופסוק חף, והפסוק הזה פונה ללווה. ריבית בכסף מניין? תמיד לומר נשך כסף. עכשיו הגמרא מחפשת מקור לריבית בכסף, והיא מצטטת את הפסוק, אותו פסוק שפונה ללווה בדברים חף ג' פסוק חף, נשך כסף. ועל זה הגמרא ממשיכה ואומרת, אנחנו ממשיכים את סמך א' עמוד א', אם אינו עניין לנשך כסף, שהרי כבר נאמר לא תשיך לאחיך, זה בתחילת אותו פסוק דברים חף ג' פסוק חף. אגב הפסוק הזה קראנו מוקדם יותר והוא נמצא בשוליים, בשולי סמך עמוד ב', אז בתחילת הפסוק כתוב לא תשיך לאחיך, וזה המקור לנשך בכסף. אז הפסוק שצוטט בסוף סמך עמוד ב', נשך כסף, הוא אינו עניין לנשך כסף, שרי, כי אני קורא עוד פעם בגמרא, שרי כבר נאמר לא תשיך לאחיך, שזה מלמד על נשך אצל הלווה, בין בכסף בין באוכל, כך אומר רשי. אז אם כן, תנהו את המילים נשך כסף, תנהו עניין לריבית כסף. אין לי אלא בלווה. אז בשלב הזה, ואנחנו נראה את זה ברשי, אצל הלווה, בין באוכל, בין בכסף, יש איסור ריבית ואיסור נשך. במלווה מניין? כי ראינו בתחילת הברייתא התייחסות לפסוק שקשור למלווה, ושמה ראינו כסף בנשך ואוכל במרבית. מה לגבי כסף במרבית ומה לגבי אוכל בנשך כלפי המלווה? אני לא חושב אני יודע שלא הדגשנו, וזה טעות שלי. הייתי צריך להדגיש בתחילת הפרק שאיסור ריבית הוא כולל המלווה, אולי זה פשוט לכולם, אבל גם יש איסור על הלווה לשלם את הריבית, להיכנס לחוב שיש בו ריבית. אז לכן חשוב לציין פה שהגמרא כאן אומרת שהמקורות המושלמות הם בלווה, אז אין לי אלא בלווה, במלווה מנהין. אז הוא אומר, ברצוני, לפני שנתקדם בגמרא, ללמוד רש"י בשורה ראשונה, תלמוד לומר בלווה. תלמוד לומר הזה אגב מופיע בסוף סמך עמוד ב', הרש"י פשוט לא במקום. אז תלמוד לומר בלווה נשך כסף, אם אינו עניין לגופו לחייבו עליו של נשך בעניין כסף, שרי כבר נאמר בראש המקרא לא תשיך, ובסופו נאמר, אפשר גם לבדוק בסוף הפסוק, כתוב כל דבר אשר יישך. אז הקטעים האלו כבר מדברים על נשך בכסף. אז מה נעשה עם המילים נשך כסף? תנאו עניין ריבית כסף. והשתה דשמינן, וכאן רש"י עושה סיכום, עכשיו שומעים, לומדים, מלא תשיך, בין כסף, בין אוכל. אז הלא תשיך, איסור נשך, הלא תשיך שייך לכסף, גם שייך לאוכל. אז איתו תרוויהו, הקטעים האלו, נשך כסף, ונשך אוכל, הם מיותרים. אז מה תפקידם? לחייב את הלווה עליו של ריבית על שניהם. אז בשלב הזה יש לנו מקורות אצל הלווה, נשך ומרבית, בין באוכל בין בכסף. ממשיך רש"י, אין לי שעובר על שני לווים, דהיינו נשך וריבית, בין בכסף ובין באוכל, אלא לווה. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא, במלווה מניין, שורה שלישית מלמעלה. תשובה, נאמר נשך בלווה, ונאמר נשך במלווה. וכאן אנחנו שוב פעם מתייחסים לפסוקים שהזכרנו מוקדם יותר. בלווה זה דברים חבים ולחף. מהפסוק הזה לומדים את כל האיסורים, והפסוק במלווה ויקרא חפי פסוק למד וב, שם מוזכר פסוק למד וב ופסוק למד זין שציטטנו מקודם, כסף בנשך ואוכל במרבית. מה לגבי כסף במרבית ואוכל בנשך? וזה על כן ממשיך הגמרא, הגזירה שווה, שבשני הפסוקים נאמר המילה נשך. מה נשך אמור בלווה? לא חילקת בו בין בכסף בין באוכל, בין בנשך בין בריבית. כמו שאמרנו, אצל הלווה המקורות הם מושלמים. אף נשך אמור במלווה לא תחלוק בו בין בכסף בין באוכל, בין בנשך בין בריבית. שני הלווים, נשך וריבית, שייכים לכסף, ושני הלווים שייכים לאוכל. מניין רבות כל דבר? אנחנו דיברנו עד כה כסף ואוכל, מה לגבי מטלטלים אחרים? תלמוד לומר נשך כל דבר אשר יישך. עכשיו אנחנו מגיעים לרבינה. רבינה הוא הגישה השנייה לעניין המקורות. אומר רבינה ככה, בעניין הלווים הנוספים במלווה שלא היו מפורשים, והברייתא הביאה גזירה שווה להשלים את התמונה. רבינה אמר, לא נשך באוכל ולא ריבית בכסף, צריכי קרא. כלומר, ללמוד גזירה שווה מן הלווה, זה לא צריך. רק נציין, אמרנו, לא נשך באוכל, כי הפסוק אצל המלווה דיבר על ריבית באוכל, לא נשך באוכל. ואותו פסוק בעניין המלווה לגבי כסף דיבר על כסף בנשך. מה לגבי כסף בריבית? אז אומר רבינה, לא צריך את הגזירה שווה לדבר הזה. והוא אומר, הוא יוכיח שהפסוק עצמו עצם מלווה מלמד את מה שאנחנו מחפשים. וכאן הוא ממשיך, דאי כתיב, אם הפסוק אצל המלווה היה כתוב כך, את כספך לא תיתן לו בנשך ואוכלך לא תיתן במרבית, כדכאמרת, אומר רש"י, כדכאמרת נשך כאי הכסף ומרבית האוכל. אבל זה לא מה שכתוב. השתא דכתיב, הפסוק במלווה עצמו כתוב כך, נשים לב, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. אתם יכולים לנווט עם הסימונים, הלווים, נשך ומרבית, הם בפסוק בפועל הם צמודים. הם לא כמו שנאמר מקודם, שאם היה כתוב, אני קורא עוד פעם לפני שתי שורות, את כספך לא תיתן לו בנשך ואוכלך לא תיתן במרבית, ככה בפוטנציאל היה הלווים, נשך וריבית נפרדים. אבל בפועל הפסוק במלווה, מה שנמצא בתורה, מה שכתוב בתורה, הלווים הם צמודים, וזה מאפשר לנו את הבא, קרי בי אחי, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית. אז שני הלווים שייכים לכסף. והמשך הפסוק, אם אנחנו שוב פעם נתמקד בלווים ובנשך ובמרבית, המשך הפסוק, לא תיתן אוכלך. אז רואים שגבי אוכל גם כן, הלווים שהם נמצאים באמצע הפסוק, צמודים באמצע הפסוק. אתה יכול לחבר את הלווים להתחילה לעניין כסף, אתה יכול לחבר את הלווים עם הסוף, אוכל. אז מה זה מראה? זה מראה שהפסוק אצל המלווה עצמו מלמד ששני הלווים שייכים לכסף ושני הלווים שייכים באוכל. הגמרא שואלת, עם כל הכבוד לרבינה, אבל הוא אמורה, והתנה, יש לנו גם כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לכוכבית למעלה, התנה עצמו נאמר כמר, זה הגזרה שווה. התנה למד הדינים, האיסורים עליו הם במלווה מגזרה שווה אצל הלווה. אז זה המקור. מה זה שרבינה מלמד שבתוך הפסוק במלווה עצמו בלי צורך לגזרה שווה? הגמרא עונה, הכי כמר תנה. אני הוספתי את המילה תנה לפי גרסת רש"י. הכוונה של התנה הוא כך, אילו לא נאמר קרא, אם לא היה הפסוק כמו שהוא מופיע ויקרא חפי פסוק למד זין עצה המלווה, אם לא היה כתוב כמו שהוא כתוב, הייתי אומר גזרה שווה, הייתי בכל זאת מגיע לכל הלווים עצה המלווה דרך הגזרה שווה מהלווה. עכשיו שנאמר קרא, גזרה שווה לא צריך. עכשיו שהפסוק עצמו מלמד על כך אצל המלווה, אז הגזירה שווה לא ניצח, אלא גזירה שווה למה לי? אז מה כן לומדים מהגזירה שווה? תשובה. לנשך כל דבר אשר יישך דלא כתב במלווה. לרבות את שאר הדברים ששייכים, למשל מטלטלים, ששייך בהם גם כן איסור ריבית. הפסוק הזה, לנשך כל דבר אשר יישך, הוא כתוב אצל לווה בדברים חפקים בפסוק חף. איך אני אמור לדעת ששייך אצל המלווה גם כן? אדם מלווה שני מכוניות, והוא אומר לבן אדם, תחזיר לי שלוש מכוניות. איך אני אמור לדעת את זה שהמלווה עובר בריבית גם על כזה דבר? אז זה תודות לגזירה שווה מהלווה למלווה, לכלול כל דבר אשר ישך. עד כאן שיעורנו להיום.